נצח ישראל, עמוד צדיק, פרק תזיין, בעמודה השמאלית, למטה, איפה שכתוב בגדול, וכאמר. וכאמר שלובשין אותו כרכפילו של רבי ישמעאל כהן גדול. כן? זה המשך התיאור של ההבדל בין... זה ההבדל, התיאור של ההבדל בין ישראל לבין רומא. כבר התבהר. כי מלכות רביעית היא שגזלה את ישראל ולקחה מהם מה שאפשר להם לקח. וראיה לזה שהכתוב אומר, ולאום מלאום יאמץ. כזה, מי לאום יאמץ? כן, מם, במובן של מם המקור, לא מם היתרון. כן, זה מתוך כך. לאום מתמלא מהשני. מתמלא מהשני. מי לאום מלשון למלא. מם למד א', מלא. כן, שעל זה אמרו דרשו, כי מחורבן ירושלים נתמלאה מלכות רביעית. ומאחר שכן, היא נוטלת מהם מה שראוי, אף ליעקב, וכבר הערכנו בזה למעלה אצל כחליף גונדה דרומי וכו'. אין שם. זאת אומרת, התרבות הרומאית נוצרית, היא לוקחת גם את הפנים של רבי ישמעאל כהן גדול. כן, היא רגישה לצד העבודה. לכהונה, לכהונה. את הפנים. את בית המקדש, והיא הורגת בנו וכו', ואת ארץ ישראל. אבל היא גם לוקחת את העיניים של אדם הראשון, כן? ועיני אנשה לה, ועינין די אנשה לה, כן? אמרנו בדניאל. כלומר, יש משהו בנצרות, שמשל מבדיל אותה מאוד מכל שאר הדתות, שהיא מתחרה רצינית. כן, זה למר שפחה כי תירש גבירתה. כן, כלומר, כן, הם גוזלים את האורות מישראל, לא רק את את הצורה החיצונית. וזה נאמר
אורות בעין.
באלף.
וגם בעין.
גם בעין, בעין זה פשוטו. כן, אבל גם באלף. כלומר, הם לוקחים משם אורות. לכן זאת אחת הסיבות שאסור להתווכח עם עבודה זרה. כן? כתוב שכל לצנותה אסירה, בר מלצנותה דעבודה זרה, אסור להתלוצץ, כל לצנות אסורה, חוץ מלצנות על עבודה זרה. ולמה מותר לצנות על עבודה זרה? אולי תתווכח. תזמין את עובדי עבודה זרה לכנס. אנחנו נדון. תתייחס אליהם ברצינות. יש טענות לעובדי עבודה זרה? תעשה כנס. אתה תביא, הנה, עובד עבודה זרה פלוני, עובד עבודה זרה אלמוני, ויש מאמין היהדות. סופר אלמוני, ומתחילים לדון. יש טענות.
הם עשו את זה, הם הזמינו ויכוחים.
כן, כן. מדוע אנחנו כל הזמן התחמקנו מהוויכוחים האלה? מדוע, למשל, אנחנו, כשבאים אנשים מהקהילה המורמונית, מחתימים אותם שהם לא יעסקו במיסיון? אדרבה, שיעסקו במיסיון, אנחנו מספיק חזקים כדי להתמודד איתם. שאלה מעניינת. אז למה באמת? לא, אבל למשל, עם אפיקורסים כן מתווכחים. דמה שתשיב לאפיקורס. עם עבודה זרה לא מתווכחים. מה ההבדל? למה לא לתת את הרצינות של הוויכוח לעבודה זרה?
בגלל שיש בזה משהו מן האמת.
יפה. באפיקורסות אין ממש. בעבודה זרה יש ממש. אם כן, צריך להתלוצץ.
למה שאפיקורסות זה רק שלילה?
כן, זה שטויות.
בעבודה זרה זה חיוב?
יפה. יש בעבודה זרה אורות שנגנבו מאיתנו. לכן אנחנו נלחמים נגד עצמנו. לכן הדרך היחידה להילחם באמת זה לא להתייחס ברצינות. לכן הגמרא אומרת, שנה מינות דמשכה. שונה המינות מהאפיקורסות בזה שהיא מושכת את הלב. למה המינות מושכת יותר מן האפיקורסות? יש מה משהו אחד. כן, הגמרא במסכת גיטין אומרת, במה נידון ישוע הנוצרי בעולם העליון? איך דנים אותו? אנחנו אומרים, דנים אותו בצואה רותחת. צואה, רותחת. מה זה בא לומר? לא מצאו משהו יותר יפה.
זה תחת כלליו
של חמורו
של
משיח. זאת אומרת, צואה זה פסולת. כלומר, הוא נפלט מן הגוף הלאומי. אבל הוא תוסס, הוא חם, הוא רותח, זה מלא חיים. יש פה כוחות חיוניים שם. ולכן הסכנה שבאנו. זאת צועה, אבל רותחת. כן? ולכן הסכנה שלו.
יש בה אנרגיה רבה.
יפה. מה?
יש את כל הביצות האלה של...
מבעדעות. פרותחות.
כן, בדיוק. זה, אין, הרב קוק. הרב קוק מספר שכשהוא הילד קטן, כשהוא היה מטייל ליד הכנסיות, הוא היה מרגיש ריח של בית הכנסי. ו...
זה הרב יהודה או...
הרב אברהם יצחק, הוא, כן? האבא. אומר שכשהוא היה ילד, הילד דווקא עדיין הוא, כלומר, הצד האינטלקטואלי עוד לא בולט. וכן יש אינטואיציה בסיסית מצד טהרת הנשמה. אז הוא הרגיש ריח של בית הכיסא. למה? כי זה בדיוק מה שזה. זה, כלומר, זה פליטה מן האומה. ולכן מכאן הסכנה הגדולה. לכן זה מושך יותר מאחרים. הרי נאמר, ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו, שהוא צודה את הנפשות של ישראל בפיו. וכאן הגמרא מספרת.
אז למה ויהב?
כי לא, הוא אוהב את עשיו דווקא בגלל זה. הוא זה ששומר על ישראל.
שומר דווקא?
כן. כלומר, הוא הגיהינם של ישראל. והגיהינם יש לו תפקיד חשוב. בדיוק. ומאוד מעניין איך שהתיאולוגיה שלהם זה הכל מסביב לדאגה איך להציל את הנפש מגיהינם. נכון? לא יודע באותו כיוון. עכשיו, מה שהם לוקחים מישראל, נגיד הצד היותר פנימי שמצליחים לחדור אליו, זה קרקפילו של רבי ישמעאל כהן גדול. כלומר, הם מודעים לממד העבודה שיש בתורה. כן, יש לנו שלושה דברים. תורה, עבודה, גמילות חסדים. כן? אז תורה הם לא רוצים. הם אומרים, זה בטל. גמילות חסדים, הם מדברים על זה, אבל לא עושים את זה. אבל מה הם כן עושים? עבודה. כן? כלומר, כל התפיסה הדתית אצלם היא משועבדת לפולחניות ולטקסיות המיסטית שבפולחן. כן? זה, לכן הם רואים את הפנים של הכהן הגדול שלנו דווקא. כן. כן, זה, רבי חיים ויטל אמר שזה גניבת אורות במחתרת. על זה נאמר אם במחתרת ימצא הגנב. הסברנו פעם, למה המחתרת דווקא, כן? זוכרים או לא? לפי הנצרות, השיא של המסר הנבואי, מתי זה היה? מה הנביאים, מי הם הנביאים הכי עליונים לפי הנצרות?
ישעיהו.
ישעיהו, כן? ישעיהו, עמוס, מיכה. מדברים על צדק וכו', נכון?
לא, יש גם... פרק
נון גימו. לא, לא, בסדר, לא רק זה. אבל דברי, כל הדיבורים היפים של מוסר הנביא, מה שנקרא, זה יפה מאוד. מה עם משה רבנו לפי הנצרות? זה רעיון נוצרי. מה עם משה רבנו לפי הנצרות? נמוך מאוד. הוא יודע רק לתת חוקים. חוק זה מידת הדין, זה קשה. זה נורא, זה כללה. ואילו, עין תחת עין, שן תחת שן. אבל הנביאים הם הגיעו כן, שצדק לארפילי הצדק. אם כן, הם שמו את הנביאים לפני התורה. כמה נביאים עמדו להם לישראל? 48 נביאים, נכון? אם כן, מח 48 לפני התורות. מח, תרת, ימצא. הם שמים את הנביא לפני התורה, אם כן הם גנבים. אם במחתרת ימצא, הגנב. אם כן הוא אומר ככה, ומאחר שכן היא נוטלת מהם אשר ראוי היה ליעקב, וכבר הערכנו בזה למעלה אצל כחליף גונדה דרומאי וכולי האם שם, ולפיכך אמר שלובשים אותו כרכפילו של רבי ישמעאל כהן גדול, כי הדבר הזה כן,
אז פשוט אור פניו,
כן, אור פניו, שמו את זה, שמים אותו על האיש הזה שמסתובבים איתו ב בפעם ל-70 שנה. לא היית בשורה קודם, נכון?
הייתי.
אז במסכת עבודה זרה שמענו שפעם ב-70 שנה מביאים אדם שלם ומרכיבים אותו על אדם חיגר ומלבישים אותו בלבוש של אדם הראשון ומניחים לו כרכפילו של רבי ישמעאל בראשו ותלולי בצווארו מתקלה ארבע זוזי פיזה ומחבים את השווקים בעינה. יש איזה חג כזה פעם ב-70 שנה ברומא ששמה עושים איזה מין הצגת תיאטרון, שרואים שמה את עשיו רוכב על יעקב. והאיש הזה שמביים את עשיו, שמים על פניו את הכפילו של רבי ישמעאל הכהן גדול. כל זה למדנו פעם שעברה. לפני פעמיים, אולי זה היה לפני פעמיים? טוב.
מה זה היה?
ולפיכך אמר שלובשים אותו כפילו של רבי ישמעאל, ולקחו וגזלו אותו בדורו של שמד, כלומר, בזמנו של רבי, של בר כוכבא. את כפילו של... לא, הרומאים גזלו את כפילו של רבי ישמעאל. בדורו של שמד.
הם הרי הורידו אותו.
כן, זה כמה שהם גזלו.
חשבתי שמהם גזלו.
לא, לא, לא. ונטלו אותו מן ישראל, המעלה הזאת, ומתלבשת עצמה בהם, כי ההדר והיופי הוא חשיבות גם כן. לא, 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 יש סיפור.
שמונת הבגדים של
כהן
גדול.
לא, אבל גם את הפנים, כהן יפה.
כן, אבל להגיד שגזלו אותו בדורו של שמד, ונטלו אותו מן ישראל, זה כאילו שאנחנו מזגנו את הפרקף של
לא, רבי ישמעאל נהרג בשמד.
נכון, אבל הנוסח, לקחו וגזלו אותו בדורו של שמד, ונטלו אותו מן ישראל. הכוונה היא לכל המנדור, לכל
לא, 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 זה לא הסיפור. זה לא הסיפור, זה לא הסיפור. כן? אם כן, רבי ישמעאל הזה, זה לא רבי ישמעאל... זה הנכד של רבי ישמעאל כהן גדול. כלומר, שני רבי ישמעאל כהן גדול היו. רבי ישמעאל בן אלישע, בן רבי ישמעאל בן אלישע. ארבע דורות, אלישע, ישמעאל, אלישע.
אני חושב שבכפילו זה לא רק כל המנושים. הנה, הוא משווה לבגדי אדם הראשון, שהם בגדים חמודים.
הוא כבר לבש את הבגדים, האיש הזה. ואז השמה שמים לו על הפנים, זה כפילו. טוב, מה זה משנה? כן. אגב, הנוצרים תמיד החזיקו באיזה מין מיתוס כזה שעם חורבן בית המקדש הייתה הגלות, חורבן בית שני, כדי לקיים את דברי ישו שאמר שישראל עומדים לגלות וכו', והמקדש יחרב ויצאו לגלות. ולכן כל הסיפור של מעשה בר כוכבא שקרה 60 שנה אחר כך תמיד הוא שם בצד, כי אם יש מרד בר כוכבא זה סימן שלא כל כך גלות. וגם מתעלמים מעוד עובדה, שהגלות התחילה עוד הרבה לפני ישו. בזמן ישו, כבר חלק גדול מאוד מן העם, תכן מאוד שרובו של העם ויותר, נמצא כבר בגלות. כן? אבל הם צריכים, כדי לקיים את המיתוס, לומר שעד ישו הכל היה בסדר, כולם היו בארץ, ומשעה שהם הרגו את ישו, מהר מאוד חרב המקדש וכולם גלו. זה עיוות היסטורי, זה לא היה ככה. כן, היה דורו של שמד אחר כך, 60 שנה אחר כך. עכשיו, באו היסטוריונים נוצרים שעשו קצת קוסמטיקה. הם אמרו, טוב, בסדר. מי בר כוכבא ואילך, כבר אין נוכחות יהודית בארץ ישראל. זה גם לא נכון.
זה גם לא נכון.
עד המאה השישית היו... עד מסעי הצלב היו יהודים בארץ ישראל.
כמות לא כך גדולה?
זה התחיל לחרב יחד עם רעידות האדמה שהיו בלוד, בימי הגאונים. אז התדלדל היישוב. כן, כל הזמן. עכשיו, היו עוד אלפי יהודים בארץ ישראל, עשרות אלפי יהודים בארץ ישראל, כשבאו הצלבנים לפה. כשבאו הצלבנים, הם שחטו את כולם. השאירו רק קצת.
ואז התחילו
עליות, הרמב"ן ואילך. כן? הרמב"ן אומר שהוא מצא בירושלים רק שלוש משפחות של יהודים. זה מה שנשאר מן היישוב הקודם.
גם ספרת על שני אנשים,
נכון שהוא מצא? שלושה צבעים. שלושה. ואז הוא עשה לעצמו בית כנסת שם. כן. אבל תמיד היו יהודים בארץ ישראל. יש תיעוד דור אחרי דור של יהודים בארץ ישראל.
אבל
הרמב״ם אומר את זה. שהרי הבטיח שלא ימחה את אותות האומה בכל מחוב.
לא בתור מצווה, בתור
הבטחה. כדבר הזה שהוא... ולכך, כשם שעשיו ירש בגדי אדם הראשון שהם בגדים חמודים, ולכך לקחו כפילו של רבי ישמעאל כהן גדול. ואבן, למה אמר דווקא כפילו של רבי ישמעאל כהן גדול, שקיבל האור האלוהי, שהוא זוהר הבא ממקום ברוך הוא, כמו שאמרו במדרש פרשת בראשית, ממקום בית המקדש. ממקום בית המקדש נבראת האורה, שנאמר והנה כבוד השם אלוהי ישראל בא מדרך הקדים והארץ עירה מכבודו עד כאן. כלומר, מה שהוא רומז, זה שהנצרות ירשה את המקדשיות. אחד הדברים שהם עשו, למשל, זה השירים שלהם. מה שקרא השיר הגריגוריאני. השיר הגריגוריאני, מקורו בשירי בית המקדש. כן. וזה היה חידוש גדול, כן? המוזיקה הפוליפונית. הם הכניסו את זה בתוך המוזיקה המקובלת דאז, הם הגנבו את זה מן היהודים. מעשה בערב יוסף קפח, שליטה, שהלך לספרייה הוותיקנית בוותיקן, כדי לחקור כתבי יד. והוא שמע מאחוריו מוזיקה שעולה מאחת הכנסיות. ואז הוא התפלא מאוד, כי הוא אמר, זה בדיוק איזה מנגינה שהיינו שרים בתימן. אז הוא שאל את הכמרים, מה זה? אמרו לו, זה משירי המקדש.
הם ידעו להגיד שזה
שם? כן.
בוודאי, הם טוענים שהם ישראל חדשה.
כן, אז הם לקחו את זה משם.
אז יותר לשמוע מוזיקה.
חז וחלילה. חז
ולינוק משם את
המקדש.
חז וחלילה.
כן. אז איך נדע?
מה? יש לנו עוד כמה בעיות שאנחנו לא יודעים. ועיין אצל מעשה באישה אחת. אגב, יש כמה מנגינות עתיקות שהמוסיקולוגים אומרים, שאצל היהודים, שהמוסיקולוגים אומרים שקשה לדעת מאיפה זה בא, ויתכן זה משירי המקדש. למשל, המנגינה של המזמורים שאומרים לפני מוצאי שבת, לדוד ברוך השם צורי, המלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה, מחסים תודתי וכו', כן? זה כמעט אותה מנגינה אצל היקים ואצל המרוקאים.
כן,
כן, נכון.
איזה מנגינה?
אז זה אומרים ש... ידוע שיש כמה מדרגות של חומריות, כמה מדרגות של רוחניות. אם כן, חייבת להימצא מדרגה אמצעית בין החומר לרוח. והתשובה של הרמח"ל זה שהמדרגה האמצעית זה זיו הפנים. הזיו של הפנים של האדם זה לא חומרי ולא רוחני. זה אתה רוצה הגדרה חומרית או רוחנית? יפה. ועכשיו זה מסביר קצת מה שקרה למשה רבנו, שפניו האירו. מדוע? כי מה שמתגלה בדרך כלל בפנים של האדם התגלה אצל משה בכל חלקי גופו, ולכן בפנים היה תוספת אור, ולכן קרן אור פני משה. וכאמר, שתולים, עכשיו הוא ממשיך להסביר את ההגדה הזאת, שתולים בצוואר אותו האדם השלם ארבע זוזי מתקלי פיזה. כן, שמים לו ארבע זוזים ששוקלים מזהב.
שומר שלם
הכוונה? לעומת האדם החיגר, כן, שמתחתיו. הוא מורה על החשיבות, כי המלבושים הם מורים כבוד, ומתקלי פיזה מורה חשיבות ויקר יותר שיש להם. וכבר ערכנו בזה, אצל תרי מתקלי פיזה ירדו לעולם, עיין שם ותמצא מבואר. כלומר, זה מה שנקרא בעברית דאווין. כלומר, יש לו את הלבוש של אדם הראשון, הפנים של רבי ישמעאל כהן גדול, והוא לובש זהב, כל מה שעושים כדי לתת חשיבות מבחינת עולם הזה לאדם. זה מפואר, כן? הנצרות זה מפואר. והבן אלו הדברים, האחד שיש להם לבוש, והשני אור פנים מן רבי ישמעאל כהן גדול, השלישי תכשיט של יקר תלוי בצוואר שלהם, הרביעי שהמקום שלהם חשוב, ולכך כאמר שמחפין השווקים באינך. כן? כלומר, השווקים של המקום הזה מכסים אותו, מכסים את השווקים באבן יקרה. שמים לזה אבן, אינך זה חצי יקר בעצם. ואמר שעושים זה אחת ל-70 שנה, כמו שהתבהר. כל אלו דברים אינם דבר שבעצם, כי כל אלו אינם מעלה עצמית, כי הלבוש זה בחוץ. וכן כך כפילו של רבי ישמעאל, זה גם בחוץ. וארבע זוזי מתקלי פיזה, ומה שמחפים השווקים בינה, הכל כבוד וחשיבות. ומפני כי הדברים האלו הם כלל האומה, נמצא בהם דבר זה. ולא שעושה אותם אדם פרטי, רק הוא אל כלל האומה הזאת. כלומר, בעצם המהר"ל אומר שכל הסיפור הזה של הגמרא זה לא דבר שקורה בעולם הזה, אלא זה מתאר את נפש האומה היא. לכך אמר, מה?
לכן המן היה צריך להנחיל את כל החיצוניות הזאת למרדכי, לגבת זאת הייתה ירידה להנחיל את החיצוניות הזאת למורחי, נכון? להלביש אותו, להקים אותו לסוס, ללכת לפניו, לקרוא.
כן, זה אותו דבר, כן. מניחך אמר שעושים אותו אחת ל-70 שנה, כי הכלל הוא דור אחד, ודור שלם הוא 70 שנה, שהם ימי האדם. מניחך אמר, זה שעושים כך אחת ל-70 שנה, פירוש הזה עיקר. וכאשר תבין אלו הדברים על עומקם, תדע להבין עניין אומה זאת, שיש להם הדרת פנים, ומלבוש ותכשיט, שאלו שלושה הם מצטרפים אל האדם, ומקום חשוב הוא הרביעי, שייך לאדם, כי כל אדם יש לו מקום מיוחד. וכל אלו דברים נמצאים במלכות רביעית שמייפים את עצמם, וכבוד ויופי ועיקר יש להם וחשיבות המקום. טוב, למה הוא רומז פה? שלושה דברים, חשיבות, יופי, עיקר ומקום. ארבע אותיות שם הוויה. יודקה, בר, כן. נכון, זה יודקה. וכאשר רואים עצמן בחשיבות אשר יש להם, גוזרת מלכות רביעית סך קירי פלסטר. אגב, בארמון המלך לואי ה-14 אשר בוורסאי יש שם איזה כנסייה. מה? מה? שלושה דברים והמקום, י' כ' וה. יש בכנסייה אשר בתוך ארמון לואי ה-14 בוורסאי, לא רחוק מפריס, אז שם הם חקקו באותיות זהב מעל הצלב שלהם את שם הוויה. כן, זהב.
עתיקות, עבריות עתיקות.
כן, כן, עבריות עתיקות. לא, לא, לא. עבריות, לא, אשוריות, כן, באותיות אשוריות, עם קרני זהב. כן, זה דומה לקצת למה שהוא כותב כאן אמר. כשהתרבות הזאת הגיעה לשיא שלה מבחינה תרבותית, הרגישה צורך לכתוב את שם הוויה באותיות זהב. כן, בדיוק. אז היא כתבה את שם הוויה באותיות זהב. כן, מרגישו את הדברים האלה, כבר הוא. לא, המהר"ל מתאר איזה רעיון, ואותו רעיון עבר גם אצלם.
אז הוא אמר, המדינה זה אני, אבל הוא חשב אלוהים זה אני, נכון? אם היה שמש מסביב לשם, השם
הזה היה. לא, הוא היה כל כך מתורבת וכל כך משכיל שיעבין דברים האלה.
אני חושב, לפחות האנשים שעסקו בבנייה אצלם.
לא, שאנשי כנסייה יכולים, כנראה כן.
אתה שמעת על הבונים החופשים? כן, זה התחיל בערך אז, נכון?
נכון.
אז רעיונות כאלה בטח חדרו גם אצלה. בוודאי בבניין ארמונו של לואי 14 נכנסו גם רעיונות מהסוג הזה.
יש
שם רעיונות
ששווה
הרבה
כסף, יש אותו דבר.
כן?
שמעתי.
יכול להיות. אני לא יודע, אני לא נכנסתי, אז אני לא יודע. לא יודע.
כן, הבונים החופשיים טוענים שהם ישלומו אמן.
בסדר.
זה סתם?
כן. וכאשר רואים עצמם בחשיבות אשר יש להם, גוזרת מלכות רביעית סך קירי פלסטר, כי ברכות של יצחק אבינו אין בהם ממש, ונותנים טעם לדבריהם. אחוה דמרנה זייפנה, אחיו של מורנו זייפן, כלומר הכוונה ליעקב. מי אהנה לרמאה ברמאותה, מה הועיל הרמאי ברמאותו? כלומר, שמאחר שלא באו הברכות ליעקב רק דרך תחבולה ולא מעצמם, אין בברכות אלו שבאו ליעקב ממש, כי הברכה ראוי שתבוא מעצמה. הוא קצת...
מי אומר את זה?
הרומאים.
מה סך קירי פלסטר?
זה... כל מה שהוא הרוויח זה שקר. הוא קצת אמת אמרו.
אבל למה לא גם ברוך יהיה?
כי הכל התחיל מהתחבולה. זאת אומרת, קצת אמת אמרו.
מי?
הרומאים, שאילו לא אהב יצחק את עשיו ולא רצה לתת הברכה לעשיו מעולם, לא נתבטלו הברכות מן יעקב לעולם. אבל מפני שלא נתן יצחק ליעקב הברכות מדעתו, היה ביטול לברכות. כן, הוא אומר שלעשיו יש חלק, ולכן נכון. כלומר, עשיו נקרא ישראל מומר בחז"ל.
רגע, קשה להבין פה. מי שאומר זה המהר"ל או שאומר זה על הרומאים?
הוא אומר שהרומאים אמרו קצת אמת.
השורה התחתונה, זה דברים שאומר המהר"ל בסוף השורה.
כן, כן, המהר"ל.
אז היה ביטול הברכות מי אומר?
זאת אומרת, במהלך ההיסטוריה קרה שנתבטלו הברכות שלנו. לא היה לנו תל השמיים, משמני הארץ ורוב דגן ותירוש.
טוב, זה דתם של הנוצרים.
לא, זאת מציאות היסטורית. זאת עובדה.
או נגנזו, זה שני דברים.
נגנזו, זה הכוונה. בטלו לזמן מסוים.
למה זה
צריך לקרות? כי צריך שיהיה מי שירש את העולם הזה. הוא הסביר את זה לפני כן. יש מי שמומחה לענייני עולם הזה, יש מי שמומחה לענייני עולם הבא. ישראל מומחה לענייני עולם הבא, ועשיו מומחה לענייני עולם הזה.
אבל זה, זה הכל יש בעצם בתורה, משום שבמקלי, במקל, זה, עברתי את הירדן הזה, זאת אומרת שהיה בגלל בלי שום דבר, ובנת.
כן,
אז לכן זה...
לא התקיימו הברכות.
לא התקיימו, זאת אומרת שזמן מה, לא היה שום דבר.
נכון. וגם כשויהי שור
ולחם,
וזה גם רשי, כן? ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. אז מה אומר רשי? יצחק בירך אותי טל השמיים משמני ארץ. זה לא מן השמיים ולא מן הארץ. כן? שור וחמור, צאן ועבד. זה נד, זה נע ונד. זה זז. ומסיימין, וי לדן כד יקום דן. כלומר, אוי לזה כשיקום זה. כן? אוי לשלם, לשלם כשיקום החיגר. אוי לקיסריה כשתקום ירושלים. פירוש, כי גוזרים על עצמם וי לדן כד יקום דן, ודבר זה גוזרים על עצמם מצד הרכיבה. כי מאחר שרוכבים עליו, מורה זה על ממשלה. כי הרוכב אינו שיתוף עם אשר רוכב עליו. לכך אמר שמרכיבים אותו על איש חיגר. ומה שאין הרוכב גובר לגמרי על החיגר, זה מפני שאי אפשר לאבדו. ומכאן היסוד לדוגמה הנוצרית, שעם ישראל לא יכול לחלות.
הם הוכחה ניצחת.
כן, הם חייבים להיות מושפלים עד עולם כדי להוכיח את אמיתת הנצרות. כן? וזה בדיוק הדמות שמה של הרוכב השלם על החיגר החסר. ואי אפשר שהרוכב יחלה לגמרי את מה שהוא רוכב עליו, כי אם הוא יהרוג אותו, אז אין לו על מה לרכב. כן? הוא קורט את הענף, את הענף שעליו הוא רוכב. ולכך מסיימין כך וי לדן כד יקום דן, שהרי אין להם שיתוף ביחד, שתאמר שכאשר יקום דן לא יגובר עליו, כי הרכיבה מורה שאינם שותפים. ולכך וי לדן כד יקום דן, שלא ייתן לו חיות כלל. והתבאר, ולכן באמת אין רמז בתורה שעשיו חזר בתשובה, כי עשיו לא יכול לחזור בתשובה. ישמעאל כן, אין כתוב שישמעאל חזר. מה? עשיו ויעקב בניו. עשיו ויעקב בניו. עשיו לא חוזר בתשובה. לא, יצחק וישמעאל שקברו את אברהם, מכאן שישמעאל חזר בתשובה. נכון? אבל בקבורת יצחק כתוב עשיו לפני יעקב. אם כן, עשיו לא חזר בתשובה. כלומר, אם עשיו חוזר בתשובה, אז הוא ישראל. ולכן רוב גרים מאדום. במילים אחרות, יש תיקון לאסלאם, אין תיקון לנצרות. אלא היא חייבת להתמוטט.
מה הדוק של השלם הרוכב על חיגר? באופן כללי רוצים לראות שלם שרוכב על בעל מום.
כן.
אבל חיגורתו, גם ברכיבותו, מפני שכל ההילוך הוא הילוכו של חיגר. כלומר, זו
רכיבה פגומה מלכת. יפה, יפה. יפה, יפה מאוד. מקובל עליי. כן. והתבהר כי עשיו ירש העולם הזה לגמרי, וכל המעלות שבעולם ראויות לעשיו.
למה ישמעאל כן יכול? למה יש תיקון לישמעאל?
כי ישמעאל איננו טוען שהוא יצחק, הוא טוען שיצחק לא קיים, זה הכל. ולכך ירש בגדי אדם הראשון וכרכפילו של רבי ישמעאל, ויופי הזה אף על גב שהוא קרוב לעניין אלוהי, אינו לגמרי אלוהי, רק צלם אלוהים, דבר זה הוא אלוהי לגמרי שהוא צלם אלוהים. רק הירח שהוא בסתר ואין בו צלם אלוהים, שהוא דווקא בפנים הנגלה. ולכך המלאך שהוא שרו של עשיו, שם נגע ביעקב, כי דכתיב היגע בכף ירח יעקב. כן? ירח זה תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. נכון? כך כתוב? ים, רקיע, כיסא, ראשי תיבות?
ירח.
במה הוא נגע? המלאך? בכף של הירח. זאת אומרת, במה הוא פגע?
בכיסא.
נכון? ולכן פגע בבית המקדש, הוא מקום כיסא הכבוד. ועוד יש לפרש, כי הירח הוא ברגל, זה השלב, כן, הוא ברגל. והרגל הוא מיוחד, שיש בו פחיתות, ואי אפשר לאדם שלא יהיה בו פחיתות של מה, ולכך בזה היה שולט צרו של עשיו. אבל פירוש הראשון הוא עיקר וברור, וכאשר זרחה לו השמש, אשר השמש סדר העולם, כי השמש מושט בעולם והשמש סדר העולם, והסדר מרפא את יעקב מצלעתו. כן? כלומר, איזה מסביר רבי נחמן אומר, רבי נחמן ברסלב, שאומר שכל העניין הוא להפוך את האי סדר להיות כסדר. מכירים את הסיפור של בן השפחה ובן המלך שנתחלפו? כן?
לא.
זה סיפור גוי עתיק מאוד, שבה נחלפו בין השפחה ובין המלך.
בין השפחה?
ובין המלך. כן. אז רבי נחמן ברסלב עשה מהסיפור הזה של הגויים, עשה מזה סיפור מעשיות קדוש. מספר שפעם אחת אשתו של המלך ילדה, ובאותו יום גם השפחה של המלך ילדה. והיולדת, המיילדת, סליחה, החליפה את התינוקות ביניהם כדי לראות מה יקרה. יפה. ואז בן השפחה גדל ונהיה מלך. כן? כיוון שחשבו שהוא בן המלך. ובן המלך, שחשבו אותו לבן השפחה, הלך והסתובב בעולם, והסתבך, 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 אבל תמיד הוא הרגיש שהוא לא במקומו, שזה לא מתאים לו. ואחרי הרבה הרפתקאות, הוא מגיע למדינה שבה אביו מלך, והוא שומע שבדיוק המלך מת, ושמחפשים את היורש. אין יורש, כן? כי בן השפחה שמלך לא היה לו בן. ואז אומרים, מי שיוכל לעלות על כיסא המלך, זה סימן שהוא המלך הבא. ואז הוא מגיע לכיסא של המלך, ורואה שבדרך אל הכיסא יש עריות ונמרים, ויש הרבה מהמורות, והרבה סכנות בדרך, ואף אחד לא יכול לגשת אל הכיסא. רק הוא רואה שמתחת לכיסא יש איזו שושנה שנפלה, והוא רואה שצריך פשוט להחזיר אותה אל מקומה, והכל יסתדר. אז הוא לוקח את השושנה, שותל אותה במקום, ופתאום הדרכים אל הכיסא נעשו ישרות, אפשר לעלות, והוא מולך. מה זה אומר? הכיסא של המלך זה כיסאו של ריבונו של עולם. בדרך יש הרבה בעיות, העולם מסובך מאוד. כל זה בגלל שהשושנה, כלומר הכנסת ישראל, נפלה ממקומה. צריך להחזיר אותה אל מקומה, ואז אפשר שהמלך המשיח ימלוך בעולם. לא נצא? יקונו לביאת המשיח. אז מה שאומר כאן? החזרת השושנה כאן נקראת השמש מחזירה את הכל אל הסדר. השמש סדר העולם, והסדר מרפא את יעקב מצלעתו, וכאשר יעקב צלל ירחו, אז יש כאן שינוי בסדר העולם, כמו שבר למעלה בפרקים, ולפיכך השמש הוא מנהיג סדר העולם, מרפא את יעקב מצלעתו עד שהעולם חוזר לסדר שלו, וביארנו לך דברים גדולים מאוד.
לא כתוב שהשמש ריפאה אותו מצלעתו, כתוב שהיא אולי
יקלה
עליו את כאבה
וריפאה
אותו,
והיא
לא
שינתה
את
מותו.
ויבוא יעקב שלם, כתוב.
כתוב, מרפא את יעקב מצלעתו.
ויבוא יעקב. כתוב,
ותזרח לו
שמש
והוא על ירחו. אבל כתוב בסוף, ויבוא יעקב שלם, שחזל דרשו מזה.
יש מקום על יד שכם שקוראים לו שלם.